השבוע הפודקאסט של הארץ באולפן ליאור קודנר. אורי מיזגף קרא לזה שובו של המסך המפוצל, אבל במקום פיגוע מול משחק כדורגל, שידרו ערוצי הטלוויזיה ואתרי האינטרנט את הדיונים במשפט נתניהו אל מול ההתייעצויות אצל הנשיא. שלי יחימוביץ' תהיה האורחת המרכזית שלנו היום, והיא תגיד שלא כל האמצעים כשרים כדי להפיל את נתניהו, בטח לא ויתור על האידיאולוגיה. בהמשך למשבר בירדן, היה או לא היה ניסיון הפיכה? מה אפשר ללמוד מההיסטוריה על עתידו של המלך עבדאללה?
החוק הבסיסי ביותר של הפיכות זה קודם להרוג את השליט או לנטרל אותו, ואז לנטרל את היחידות הניידות, לרוב שריון וחיל אוויר, של הממשלה. בשביל זה אתה חייב יחידות צבא מהירות, ולא היו פה.
אשר ססר ודני אורבך ירחיבו. ולבסוף סיפורם של לורן ודניאל, זוג טרנג'נדרים שבקרוב יהפכו להורים באמצעות פונדקאית. שיחה על שינוי מין, אהבה, אפליה, קשיי פרנסה וגם הורות.
אנשים שבסך הכל שרמו את הסיפור שלנו או קראו את הסיפור שלנו, פתחו את הארנק שלהם ואת הלב שלהם ותרמו לנו, שזה כל כך לא מובן מאליו.
האורחת המרכזית שלנו השבוע היא שלי יחימוביץ', יושב ראש האופוזיציה לשעבר, מגישת שלי וגואטה בכאן ב', שלום.
שלום.
אז בפעם הקודמת אירחנו אותך פה במאי 2019, בפרק הסיום על משחקי הכס, הכותרת הייתה, מה שרה נתניהו הייתה עושה עם דרקון? עדיין מעט רלוונטי, לא נדבר על הדרקון בינתיים.
כן, אם כן, אני חייבת להגיד, ואמרתי גם אז, שאני לא כך מתעסקת בשרה נתניהו.
הבנתי, אבל כן במשחקי הכס, ועכשיו זה מזכיר לך את זה?
פחות, דווקא...
אין את כותל המלך.
אין קטילות, אין עריפות ראשים פיזיות, וזהו. משחקי הכס היה מפואר, ענק, מרהיב, כל הצעדים הפוליטיים היו ספקטקל אחד גדול, וכאן זה השתכשכות במאפסיים, זה בלתי נסבל.
מה במיוחד בלתי נסבל בעינייך?
קודם כל העובדה שאי אפשר להתווכח עליה שאנחנו הולכים לבחירות בפעם הרביעית, זה כבר בזמן קצר מאוד. אבל אם אתה שואל אותי יותר בגדול מה בלתי נסבל בעיניי, מה שבלתי נסבל בעיניי זה אובדן האידיאולוגיות המוחלט, וכיוון שאני שמאלנית, אז אותי מטריד יותר היעדר העיסוק באידיאולוגיה בכלל בשמאל ובמרכז גם, כשכולם נהיו מחשבי חישובים ואסטרטגיים גדולים, ועיקר מעייניהם בזה שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה, שזאת משימה סופר חשובה, זה ברור לחלוטין. גם, אני אומרת את זה גם כאדם שהוא בטח יריב אידיאולוגי שלי והיה תמיד, ובטח כאדם שמשפטו מתנהל עכשיו באישום של עבירות פליליות, אבל אתה רואה שאין, אתה יודע מה, עצם המוכנות של מפלגות השמאל מרכז לשקול תמיכה בנפתלי בנט, זה דבר שהוא עזוי.
אבל זה לא משחק פוליטי לגיטימי שאם המטרת העל זה להפיל את נתניהו, אז מוכנים לשלם על זה מחיר?
לא. אני גם משוכנעת שגם ברמה הפרקטית, אפילו המקיאווליסטית, כן? צעד כזה יהיה, סליחה על הקלישאה, בחייה לדורות.
למה?
זה בלתי נתפס שאדם שהוא יותר ימני מבנימין נתניהו, בהשקפת עולמו, כשבנט מדבר אידיאולוגיה היום, אני מאמינה לו. נתניהו שהיה בעבר אידיאולוג, אני כבר לא מאמינה לו, כיוון שבאמת עיקר עיסוקו זה לא להישלח לכלא.
אבל עדיין נתניהו יותר מושחת, לפחות לפי הכתבי אישום. כן, בנט, אבל אנחנו לא יודעים עליו דברים כאלה.
אני לא חושבת שבנט מושחת, אבל כפמיניסטית, סוציאל דמוקרטית, שוחרת שוויון בין בני אדם, שמאלנית שמאמינה בהסדרי שלום ובשתי מדינות לשני עמים, ציונית. כל הדברים האלה, אני לא מבינה איך אנשים שמאמינים בדברים שאני מאמינה בהם, מסוגלים להמליץ לרשות ממשלה על אדם שהוא מאוד מאוד ימני, ואפילו פחות פרקטי ופרגמטי מנתניהו, זה האבסורד. ויש כאן משהו שהוא מעוות מבחינה אידיאולוגית. גם אני לא מאמינה בהצבעות אסטרטגיות. לא מאמינה.
אז מה עדיף, שנתניהו ירכיב ממשלה וזהו?
לא, חס וחלילה לא. אני חושבת אבל שיש כאן שחקן מפתח שלא עושה את מה שמצופה ממנו.
גדעון סער.
מצביעיו ציפו ממנו, וזה גדעון סער.
טוב, גם איתו, אבל אין קואליציה בינתיים.
אנחנו מדברים ביום מאוד ספציפי, וזה שבוע מטורף, אז מה שאני אגיד עכשיו אולי לא יהיה רלוונטי עוד 5 דקות, אבל בכל זאת אני אגיד, גדעון סער לא הביא איתו אידיאולוגיה שונה מזו של נתניהו. גם הוא להערכתי יותר נץ הדוק מנתניהו. כל מטרת ההתמודדות הפוליטית של גדעון סער הייתה להחליף את בנימין נתניהו. בשבועות ובעלות, שנתניהו באופן פרסונלי, האדם נתניהו, לא יור הליכוד נתניהו, לא הימני נתניהו, לא יכול להיות יותר ראש ממשלה.
ולכן... טוב, זה גם מה שגם מרץ אמרו, גם מה שגנץ אמרו, נכון? בשלטי בחירות, אמרת ששכחו את האידיאולוגיה, כבר בקמפיין לא, הבחירות די שכחו.
אני כבר בעניין אחר, אני כבר בעניין שאם זאת מטרתך העיקרית, אז תמליץ על מחליפו.
יאמר לזכותו שהוא אמר גם שלא ימליץ על לפיד.
איזו הבטחת בחירות נראית לך יותר מחייבת? למה אנשים הצביעו לגדעון סער? כיוון שהוא אמר שהוא לא ימליץ על לפיד, כיוון שהוא הבטיח להחליף את נתניהו. עכשיו בדרך לכאן אליכם, למערכת הארץ, נסעתי עם נהג מונית שהצביע, אני סנית להשתמש בסיפור נהג המונית, אבל מה לעשות, זה באמת
זה
קרה.
זה תמיד עובד, תמיד
אבל
עובד.
אבל זה קרה לפני שנייה, מה אני אעשה? והוא לא הראשון. שהצביע גדעון סער, והוא ממש במפח נפש. והוא אמר גם, אני לא הבאתי יאיר לפיד. מה, אני ליכודניק. אבל די, חלס, כמה אפשר? רצינו להזיז אותו, הוא מתכוון לנתניהו.
טוב, עוד לא מאוחר, אגב, עדיין יש לנו כמה ימים, עדיין אחד התסרטים הפוליטיים זה מהפך שיכול לקרות.
נכון, אנחנו בעולם כל כך כאוטי, ממילא העולם הפוליטי הוא כאוטי להחריד, ובטח שהוא כאוטי בתקופה כזאת, ולכן למרבה הצער, הפודקאסט המכובד והפופולרי שלך, שאנחנו מקליטים אותו עכשיו, יכול להיות שבעוד שתי דקות הוא כבר לא יהיה אקטואלי.
בוא נדבר קצת היסטוריה, אז הזכרנו, הייתי יושב ראש האופוזיציה, ונתניהו חיזר אחריך כמה פעמים, בוא נדבר על החיזור הזה, איך זה עובד.
אני חושבת שלא הייתה מערכת בחירות שבה נתניהו לא הציע לי להצטרף אליו.
מה זה, טלפון מתקשר, אומר, היי שלי, מה נשמע, תבוא אלינו לבלפור?
תראה, זה התחיל עוד כשהייתי חקית מהשורה, והיו ניסיונות לשכנע את ברק להצטרף לממשלת נתניהו, אחרי שהוא התחייב שלא להיכנס. איכשהו הייתה הבנה שאני אבן הריחיים על צוואר הכניסה לממשלה, והיו המון ניסיונות לשכנע אותי. אז זה לא היה ישירות איתו, אבל אחר כך כשהייתי יושבת ראש מפלגת העבודה אחרי שברק רק עם העצמאות כדי להמשיך לחבור לנתניהו, אז הייתה עדפה מאוד מאוד ברורה של נתניהו ושל שותפיו החרדים, שאני אהיה זו שיכנס כצלע נוספת לממשלה ולא לפיד ולא בנט.
היה דיבור אפילו על שרת האוצר אם אני זוכר
נכון. כן, זאת הייתה הצעה. הם השקיעו בזה הרבה אנרגיה, גם בעיקר ש"ס, גם יהדות התורה, ובראש ובראשונה בנימין נתניהו, אז זה עובד ב... אתה רוצה את הפרקטיקה של זה?
ברור.
אז בהתחלה שולחים שליחים, ואז השליחים יוצאים בהבנה שיש תיק אחד שאני רוצה יותר מכל, והוא זה שיכניס אותי לממשלה, וזה תיק האוצר, כי האג'נדה שלי בראש ובראשונה כלכלית וסוציאל דמוקרטית וכן הלאה. ובהתחלה אין הצעה כזאת של תיק האוצר. ואז מקץ יום או יומיים, אחרי שנתניהו מבין שאני לא הולכת להיכנס לממשלתו,
הוא מבין את המחיר שאולי כן יכנס.
הוא מבין את המחיר שמבחינתו צריך לציין, מחיר כבד, לתת תיק האוצר לסוציאליסטית, זה לא דבר של מה בכך למגה קפיטליסט. ואז מגיעה ההצעה הזאת, ואז גם מגיעה הפגישה הראשונה איתו,
בבלפור, שרה מוזגת שמפניה, ויש אווירה מעולה?
אווירה מצוינת, בבלפור, בלי
שרה ובלי שמפניה.
שרה ובלי שמפניה. אני הגעתי עם מי שהיה אז ראש המטה שלי, היום הוא עומד בראש דרכנו, יאיה פינק, ויאיה הוא חובש כיפה, ואני זוכרת שהוא נדהם מזה שהעוזר הבכיר שלי הוא דתי. חקר אותו בסקרנות רבה, מה בחור עם כיפה
עושה
סרוגה, עושה עם שלי חימאופית.
ואז מה, יש חיוכים, אווירה, הוא מנסה להרשים אותך בספרים, בדמויות היסטוריות?
תראה, אנחנו הכרנו, אנחנו מכירים, הכרנו הרבה זמן קודם. גם ישבנו מאוד קרוב אחד לשני כשהוא היה ראש האופוזיציה, בתקופה שאולמרט היה ראש ממשלה, זה לא פגישה ראשונה, כן? וברמה בין אישית אני חייבת לציין שכל המפגשים האישיים שלי איתו היו מצוינים, גם אם נאמרו בהם דברים קשים, ואתה יכול להגיד עליו מה שאתה רוצה, מדובר בן אדם סופר אינטליגנטי ומשכיל שיודע דבר או שניים, כן?
ופוליטיקאי על.
חברתו היא לא בלתי נסבלת, נגיד ככה. אז יושבים ומדברים, והפגישה ההיא שהייתה פגישה מכוננת, כי בה הבנתי כמובן שיושבים ומדברים גם סמול טוק. אגב, ערב הבחירות בפגישה ההיא, שנמשכה כמה שעות בביתו, והיא הייתה הפגישה שבה הייתי אמורה ליפול שדודה לרגליו ולהשתכנע ולהבין שהשמיים הם הגבול, ואנחנו
הוא יקיים את הבטחתו, תהיה שרת האוצר, וביחד תרכבו
לשקיעה. אני משוכנעת שהוא היה מקיים את הבטחתו, ואכן הייתי ממונה לשרת אוצר, אבל בשיחה איתו, כדי להבין למה הוא מתכוון שאני אהיה שרת אוצר, אז הבנתי את השורה התחתונה. תראה, בוא, אני לא רוצה להתאמם. היה ברור לי שאני לא נכנסת לממשלתו, אבל לפוליטיקאי להגיד מלכתחילה לא, כשסדר היום שלי הוא בראש ובראשונה כלכלי, והם מציעים לי להיות שרת אוצר, אני צריכה להיות ממש לא אחראית כדי לא לשמוע מה מציעים לי. ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, אם אני אשתכנע שאני יכולה לממש 25%, אמרתי לעצמי, רבע מהשקפת עולמי, בתור שרת אוצר, אני אשקול את זה ממש ממש ברצינות. ואז בשיחה איתו, הבנתי שבכלל הכוונה שהוא יהיה שר האוצר בפועל.
נו, כן? זה היה ברור לפני השיחה.
כן, ואני אהיה
הפיון שיושב במשרד.
הילדה שנתנו לה לקשט את המשרד, והיא חושבת שהיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, אבל ממילא יש לו רוב בוועדת שרים לחקיקה, וממילא הוא ראש הממשלה, וכן הלאה וכן הלאה. ואני זוכרת שהעליתי כמה נושאים שמאוד סיכו אותי, כמו התופעה המחרידה של ריבוי עובדי קבלן, והיעדר ביטחון תעסוקתי, סתם אחד מהדברים, או הרחבת הגרעון, או מיסוי, כל הדברים שקשורים לאג'נדה של שר אוצר, משום מה. ובדברים האלה, זאת אומרת, הוא פשוט גיחך על הדברים שאמר, על חלק הוא גיחך ועל חלק הוא לא ידע, וזה היה כמו גברים ממאדים נשים מנוגה, והיה ברור לי שאני נכנסת לעסקה מאוד מאוד בעייתית, אבל בסופו של דבר באופן אבסורדי, זה היה הדבר שגרם לי סופית לא לחבור אליו. אחד מחברי הכנסת של ש"ס, שחביבים אליי במיוחד, מבטיקי החקים, אדם באמת מקסים, התחנן, ש"ס התחננו בפני שאני אכנס לממשלה, הוא התחנן בפני שאני אלך לרב שלו לשמוע את דעתו, והוא אמר לי, תאמיני לי, זה לא רב מושחת, זה לא פוזות, זה אדם צנוע, הוא לא לוקח כסף מאנשים, והוא נורא נורא חכם, ואני הולך ומקשיב לו, ואנשים באים אליו, ואמרתי לו, אתה יודע מה, לראשונה בחיי אני אדם חילוני.
כן. והלכת לרב?
הלכתי איתו, כן. נסענו לרב בנתניה ביחד. מימי לא הלכתי להיוועץ ברב, כי אני חילונית, כן. אחרי שיחות וסמול טוק וזה, חבר הכנסת אומר לרב, כבוד הרב, אם הגברת יחימוביץ' תצטרף אלינו לממשלה, אנחנו נושיע ביחד את עם ישראל, היא מאוד חברתית, יש הרבה דברים שאנחנו רואים עין בעין, והרב אומר, בשום פנים ואופן לא.
אל תצטרפי.
הוא ירמוס אותך, נתניהו. הוא יהפוך אותך לאפר ואפר, את תאבדי את שמך הטוב.
אחלה רב.
הוא ישקר אותך. וחבר הכנסת המסכן אומר לו, אבל כבוד הרב,
בשביל זה הבאתי אותה.
להשאיר את עם ישראל. הוא אומר לי, לא, אני אוסר עלייך, באופן הכי תקיף בעולם. כן, אז זה מה שהיה.
אז הקשבת לרב.
הקשבת
זה
לרב.
בסופו של דבר מה שהכריע.
כן, ואחר כך היו עוד הצעות. כל פעם הייתה הצעה, גם אם לא הייתי יור המפלגה, כשבוז'י היה יור המפלגה, אז גם אז הוצאו לי כל מיני דברים, אבל איכשהו עמדתי בפני כסמו, לא הייתי מסוגלת. אתה יודע מה, כשכחול לבן נכנסו לממשלה הפריטטית, אני הייתי בעד המהלך הזה. אבל הרגשתי שהם, במידה רבה, הם עושים את הדבר שאני לא הייתי מסוגלת לעשות. זאת, חשבתי שזה נכון שהם עושים את זה, אבל אמרתי, אם אני, לו אני במקומם, לא הייתי מסוגלת. אבל אם מישהו מסוגל לעשות את העבודה השחורה,
מזל שגנץ שילם את המחיר, את אומרת.
לא, אני אומרת לך שאם הייתי שם, לא הייתי עושה את זה, אבל כן חשבתי שזה נכון שמישהו אחר יעשה את הדבר המזעזע הזה.
ואם אנחנו חוזרים להיום, תסרטים פוליטיים, מה לדעת איך יקרה? נתניהו אמרנו כבר רשף, זה רוב הסיכויים בסוף כן יצליח להרכיב משהו?
כרגע נראה שאתה רוצה את הניחוש שלי, שהוא יהיה טוב כמו הניחוש של נהג המונית שלקח אותי לפה. מרב הסיכויים לזה שבסופו של דבר נתניהו ירקים ממשלה. גם הגוש שלו יותר מגובש בינו לבין עצמו, גם הוא כבר מביא לנשיא יותר ממליצים, וגם הוא נלחם על חייו בכל הכוח, בכל הידע, בכל העורמה, בכל הניסיון הפוליטי, בכל המיומנות המדהימה שיש לו. אז לכן זה הסיכוי הגדול ביותר, והסיכוי השבא בתור הוא שיהיו בחירות נוספות, והסיכוי השלישי הוא שחבורת האנשים האלה שמנסים להידבק אחד לשני ושמים את האגו, כל כך שמים את האגו בצד עד שהם כולם מלאכים רוזנים ונשיאים, זה שהם יצליחו יחד להרכיב הממשלה, אני לא רואה דבר כזה. מתרחש לצערי הרב מאוד, אני חושבת שהדבר הכי הגיוני היה לכל מי שקורא לעצמו גוש השינוי, כשבראש מעייניו להחליף את בנימין נתניהו, זה פשוט לתמוך ביאיר לפיד, בלי כל השטויות מסביב.
ועדיין, כמו במערכת הבחירות ואפילו עכשיו, יאיר לפיד לא מתייצב ואומר, אני ראש הממשלה הבא, או הוא אפילו מוכן להעביר את המנדט?
המבחן של מנהיגים הוא לעשות החלטות קשות מול מציאות מורכבת. הצעתי לבנט שנקים יחד ממשלת אחדות, והוא יהיה ראשון ברוטציה. זה מה שהמדינה זקוקה לו עכשיו. הישראלים צריכים לדעת...
את חושבת שזה כבר משחק האשמות שאפשר יהיה להגיד בנט לא הסכים, או משהו מעבר לזה?
אני חושבת שבאמת באופן אבסורדי, יאיר לפיד עבר תהליך של התבגרות מאוד מאוד משמעותי בפוליטיקה. לפעמים אנשים מתקלקלים בפוליטיקה ומאבדים את זה, אבל אני חושבת שהוא עבר תהליך של התגבשות והבנה של המערכת הפוליטית. אני חושבת שהוא באמת מוכן לוותר לעתים קרובות, הוא גם ויתר לגנץ, הוא כבר הוכיח שוב ושוב שהוא מוכן לעשות ויתורים למען המטרה. ובגדול, לפיד הוא המפלגה שעומדת מול הליכוד היציבה ביותר מאז שהוא נכנס לפוליטיקה. זה הישג מרשים ביותר, כי תראה איך מפלגות קמות ונמחקות בשניות.
מפלגת מרכז ששרדה, למרות כל הדיבורים על מפלגות מרכז.
ששרדה, ותגיד מה שתגיד על ה... זה לא מפלגה, זה יאיר לפיד, בוא נודה. ויאיר לפיד מצליח להיות כוח משמעותי בפוליטיקה לאורך זמן, שזה כבר מדד משמעותי. והוא מצליח גם לוותר על הדברים שעיכבו מבעדו להיות ראש ממשלה. אתה יודע מה? אני אספר לך עוד משהו. בתקופה שהייתה ברית האחים בנט לפיד, אז אני אמרתי ליאיר, אני הייתי אז עם 15 מנדטים במפלגת העבודה, הוא עם 19 אחרי שהוא שתה לנו מנדטים, ואמרתי לו, אני אמליץ עליך אצל הנשיא. לא הבנתי גם את ברית האחים הזאת, שהוא גם ניסה באיזשהו שלב לצרף אותי אליה בתור האחות, אז אמרתי, על תקן מה, למה בדיוק, על מה הברית הזאת? אמרתי לו, אני אמליץ עליך לרשות ממשלה. אז הוא אמר לי, אני לא רוצה לצטט אותו ממש, כי זאת הייתה שיחה אישית, אבל הייתה שם פסילה מוחלטת, גם של המפלגות הערביות וגם של החרדים, דבר שהפך את זה לבלתי אפשרי, אבל אני חושבת שהיום, לו היה מקבל את אותה הצעה,
טוב, את הערבים הוא בטוח לא פוסל כבר.
וגם את החרדים הוא לא פוסל, ואני חושבת שהוא באופן אבסורדי, הוא יחמיץ הזדמנות להיות ראש ממשלה כבר בקדנציה הראשונה שלו. ואז ישבנו אצל הנשיא, שהיה אז שמעון פרס, זיכרונו לברכה, ואמרתי לו, אנחנו היינו ממליצים על יאיר לפיד, אבל הוא לא רוצה. אני לא יכולה להמליץ על אדם שלא רוצה. ולכן לא נמליץ על אף אחד, לא נשאר לנו על מי להמליץ. אני לא רציתי לשחק את המשחק הטיפשי שבו אני ממליצה על עצמי עם 15 מנדטים. מסתבר שהיום אנשים ממליצים על עצמם עם 6 ו-7 מנדטים. אבל,
או לא ממליצים בכלל.
או לא ממליצים בכלל. אבל לפיד באמת, אני חושבת שהוא כוח משמעותי, שכשהוא בא ואומר, אני מוכן שבנט יהיה ראשון בסבב, הוא מתכוון לזה, אבל הוא לא מוכן לעשות את זה כל עוד בנט לא ממליץ עליו, וכל עוד בנט לא מתחייב שהוא לא ילך עם נתניהו.
כל עוד הוא לא עובר צד באופן רשמי.
כן, גם תראה, גם מה הרעיון? זה שאני, שוב אני אומרת, זה ששמאלנים שוקלים לתמוך בבנט, כשהוא אפילו לא מצהיר שהוא לא יושב עם נתניהו, זה דבר שהוא בלתי נתפס בעיניי. ואתה ראית הרבה ויתורים ערכיים כאלה של השמאל לטובת רק לא ביבי, ואני לא מקבלת את זה. והכי אני שונאת לשמוע את זה מאנשים צעירים שאומרים לי, אל תהי חכמה, תהי צודקת. זה משפט כל כך נועל, ואם אנחנו נוותר על כל הדברים שאנחנו צודקים בהם, ונהיה חכמים, אנחנו בסוף נשכח על מה אנחנו צודקים, כן? ובסוף למה אנחנו בכלל פועלים, אנשים בין כעיתונאים, בין כשליחי ציבור, חברי כנסת, כדי לממש תפיסת עולם. אז מה זה הסיפור הזה של תהי חכמה, תוותרי על האידיאולוגיה שלך? זה טמטום מוסרי.
מבחינה הזאת, מפלגת העבודה ומרץ, יש לך ביקורת עליהן?
לא, אני חושבת שהתנהלות שלהם הייתה מדויקת. אתה לא שמעת זיופים, לא שמעת גמגומים.
טוב, אמרו כן, אגב, לבנט. לפחות ניצן הורוביץ.
כן, אבל ברור שבתור ברירת מחדל ובתור חלופה לנתניהו, ויש כאן ניסיון של מפלגות שכמעט נכחדו להיות פרגמטיות, אבל הן לא גמגמו בשאלה אם הם ימליצו על יאיר לפיד או לא ימליצו על יאיר לפיד, ולא גמגמו בתפיסת עולם. ובמיוחד, אני חושבת שבמפלגת העבודה, שכבר שכבה מתה, והוחייתה בהנשמה מלאכותית נמרצת על ידי מרב מיכאלי, אני חושבת שקרה שם נס, אני חושבת שמרב הצילה את המפלגה. וגם...
זה יחזיק עוד מערכת בחירות?
תראה, מפלגת העבודה לא נותנת ליושבי הראש שלה להיות יותר מקדנציה אחת.
בהגדרה, לפי החוקה.
כן, זה
14 החוקה. 14 חודשים.
חוקה היא ערוף את ראשו של מנהיגך, לא משנה מה קורה. גם במקרה שלי, אגב, שמפלגת העבודה הייתה אפס במנדטים, אחרי שברק עזב אותה עם עצמאות, והחברים הכי טובים שלי אמרו לי, תתפלגי, עם עוד קבוצה שרצתה להתפלג, ואז תתפלגי מהם, תקימי סיעת יחיד, כי אין לך מפלגה יותר. אז גם ה-15 מנדטים נחשבו פשע נגד האנושות.
גם מסרבת למות, אבל המפלגה, כל זהו. פעם.
נכון, אז אני, בגדול, אם מפלגת העבודה תשכיל לבחור שוב את יושבת הראש הנוכחית שלה, אז אולי יש לה עתיד. אבל אם היא תמשיך במסע החלפות, אז בסוף הקץ יגיע מתישהו.
ומרץ?
מרץ במצב מאוד בעייתי. מצד אחד היא כן מייצגת ציבור שורשי וקבוע של מצביעים. ומצד שני, ואני באמת, אני מחבבת ומעריכה את ניצן מאוד מאוד, היא לא מצליחה לייצר לעצמה מנהיגות סוחפת בשמאל. כן, חברי הכנסת של הטובים ומצוינים ואידיאולוגיים, אבל אני חושבת שבאופן אבסורדי, דווקא למרץ יש פוטנציאל יותר גדול ממה שהיא מביאה בסופו של דבר בתוצאות האמת. יש הרבה מאוד אנשים שבליבם הם מרץ, אבל יש להם הסתייגות מכל מיני דברים. אבל השמאל הוא אלוף בהסתייגויות, אתה יודע.
נסיים המפלגות הערביות, מה את רואה שם? גם המשותפת בסוף אגב לא המליצה לפיד למרות ההתקרבות המאוד גדולה ביניהם, ומנסור אבס הוא סוג של אבם שאף אחד מאיתנו לא מצליח להבין מה הוא רוצה.
כן, אבל אנחנו, יכול להיות שבכלל טעינו בתפיסה שלנו וכל השנים האלה שראינו במצביעים הערבים ובנציגים שלהם שותפים לשמאל.
טוב, נתניהו גם, זה היה פה הזדמנות.
אני חייבת להגיד לזכותו שהוא לא זיהה, הוא יצר.
נכון.
הוא יצר את ההזדמנות.
נכון.
זה ההבדל בין פוליטיקאי על לצערי הרב, לבין פוליטיקאי שבודק לאן נושב את הרוח והולך לשם כדי להיות בטרנד, תוך שנייה אחת מסיבות מקיאווליסטיות, ציניות, בלתי נסבלות, השתנה כיוון הרוח מהסתה גזענית נגד אזרחי ישראל הערבים, ללחלות את פניהם וללכת ללטף אותם ולהבטיח להם ולהפוך אותם לשותפים פוליטיים לגיטימיים.
כששרה הולכת למדוד שמלות קלה בשפרם אפילו.
תגידו, מה יש לכם משרה? מי בחר בשרה לראשות ממשלה? בחרו בנתניהו לראשות ממשלה.
אבל עדיין יש לך.
אני אף פעם לא מחפשת את האישה. אף פעם. זאת אומרת, באמת, האחריות כולה בעיניי מוטלת על מי שבחרנו בו. אם זאת אישה שבחרנו בה, אז כן, האחריות מוטלת גם עליה. אבל במקרה הזה אני...
אבו יאיר, את אומרת השם.
בסדר, זה בחירה שלו. נכון שבנו הוא פגרה, אבל גם הוא לא מעסיק אותי. הנטייה שלנו לברוח לצדדים ולהתעסק בבני המשפחה, הוא אשם, הוא אחראי. אותו בחרנו, לא אני, כן, מימי לא בחרתי ימין, אבל אני לא אוהבת להתעסק בזה לאורך השנים, באמת, לא הצלחתי להתמיד בזה, למרות ביקורת קשה, כי תמיד יש תביעה לכסח גם את שרה נתניהו, אני לא אוהבת הקטע הזה, אבל בעניין המצביעים הערבים, מאוד מאוד כואב לי שבסופו של דבר, שכשנוצרת ברית, היא ברית בין שמרנים, וזאת ברית שהשמאל לא יכול לברך עליה אף פעם, כי שמאל זה לא רק רצון לשתי מדינות, לשני עמים, והכרה בכך שיש צורך שתקום מדינה פלסטינית. שמאל זה כל עולם שוויון בין בני אדם. זה שוויון ללהט"בים, זה שוויון לנשים. יש איזושהי מהפכה בהיסטוריה יותר חשובה ב-150 שנה האחרונות מהמהפכה הפמיניסטית, שהפכה יותר מחצי מברועי עולם לקצת שווי זכויות, עדיין לא הושלמה, וכל ההישגים האלה של הליברליזם הנאור, של הנאורות, של השוויון, כל הערכים האלה מוקרבים על המזבח הזה, כשיש ברית שמרנים משני הצדדים, אז אני מצטערת, זה נורא לא משמח אותי.
אבל שאלה אם זה לא איזה פרק נתניהו שצריך פשוט לסגור אותו, לעבור הלאה, ואז אפשר יהיה להגיע ולהגשים את כל הרעיונות המעולים האלה.
צר לי להחזב אותך, אבל...
התשובה היא לא.
העולם לא יהיה ורוד מושלם ומקסים אחרי שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה. אין ספק שהנזק שלו למערכת הוא עצום. בעיקר, אם אני מנטרלת דווקא את העמדות האידיאולוגיות שלי, בעיקר הנזק לממלכתיות.
למוסדות.
למוסדות, למשהו מדינה, למה שאנחנו אמורים להאמין בו, זה הדבק המאחד שאנשים מוכנים לשלם מיסים, לחצות את הרמזור באור ירוק ולא אדום, ולציית לחוקי המדינה, זה אמונה בכך שבכל זאת יש איזשהו דבר נכון בתלכיד הזה של בני אדם שמתאספים יחד ומחוקים לעצום חוקים, ויש להם מוסדות שאוכפים את החוקים. ובעניין הזה הוא, הזעזוע שלו את המערכת הוא מאוד מאוד גדול, עד כדי סכנה ברורה ומיידית. ראה הנאום שלו נגד הפרקליטות, שהוא השאים אותה בניסיון הפיכה, זה דבר מטורף. מה יגידו אזובי הקיר? מה יגידו גנבים, אנסים, רוצחים?
משהו לא טוב קורה אצל חוקרי המשטרה ואצל אנשי הפקליטות. כי הערב אנחנו עדים לניסיון של הפיכה שלטונית נגד ראש ממשלה בעלילות שווא ובתהליך חקירות מזוהם ומגמתי.
למה שיאמינו בפרקליטות אם ראש הממשלה לא מאמין?
אבל אז עוד פעם, זה לא שווה לשלם את המחיר הזה, גם מחיר אידיאולוגי מאוד כבד, גם שבנט יהיה ראש ממשלה, מנסור אבאס יהיה ראש ממשלה, העיקר שנתניהו ילך?
לא. לא. מה, אתה רוצה איש ימין קיצוני בתור ראש ממשלה, כדי מה? כדי שתהיה כאן מדינת יהודה ו...
כדי לעבור אותך.
מה, איך זה משתלב בדיוק עם הערכים שלך? ואני גם רוצה להרגיע אותך שנתניהו הוא לא נצחי. אנחנו כבר התרגלנו
לחשוב... טוב, זה אנחנו אומרים ארבע מערכות בחירות כבר.
נכון, אבל עדיין הוא לא נצחי, ונתניהו ילך, וזה יהיה אולי יותר נכון מבחינה מוסרית, ביחס לסוגיית השחיתות באופן ספציפי, אבל העולם לא יהפך למושלם אחרי כן.
כנראה שלא. לא מדגדג לך לחזור?
אין לך מושג כמה לא.
באמת?
אפילו לא לשנייה, אפילו לא לרגע, אני אפילו לא מוכן. אומרים לי, אבל מתישהו, את בטח תשקל לי, לא. חוץ מזה, יותר כיף עכשיו.
זה ברור.
אני חותרת כל יום, אני רואה סוף סוף את החברים שלי. כיף.
טוב, שלי חימוש, תודה רבה.
תודה רבה לך.
ועכשיו למשבר בירדן. היה או לא היה ניסיון הפיכה? הנשיא חמזה פרסם בימים האחרונים כמה סרטונים, פעם... לא היה ניסיון נפיחה, פעם הוא תומך במלך הבדלה, לא כך ברור מה קורה שם, גם הדיווחים מירדן קצת מבולבלים, אנחנו ננסה להבין מה קורה שם באמצעות שניים, פרופסור אשר ססר, חוקר בכיר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, ופרופסור דני אורבך, היסטוריון צבאי, מתמחה בחקר הפיכות, מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, שלום לשניכם.
שלום, שלום.
שלום.
נתחיל במה שאנחנו יודעים, יש בעיות בתוך המשפחה כבר די הרבה זמן, ופתאום השבוע זה מתפרץ.
יש שילוב כאן של אהדה ציבורית רחבה לנשיא חמזה. זה לא החל בזמן האחרון, ויש גם מתח בין חמזה לבין עבדאללה, מאז שעבדאללה הדיח את חמזה מתפקיד יורש העצר. וכתוצאה מהמצוקה הכלכלית, חברתית, העמוקה בירדן, שאפשר אולי להרחיב על זה אחר כך, יש נטייה של גורמים רותנים נגד עבדאללה להתקרב לנשיא חמזה שמשמש להם כבחיר המייצג את תרוניתם.
יש איזו אלטרנטיבה?
זה לא אלטרנטיבה מעשית, אבל חמזה נתפס ונראה בעיני חלקים ניכרים של הציבור הירדני כיורשו הטבעי של חוסיין. מה שעבדאללה איננו נתפס בתור שכזה. ולכן אני גם חושב שהרגישות של עבדאללה המופרזת לדעתי לגישות האלה שהיו לחמזה שמשמעותם לא לחלוטין ברורה, אבל ניסיון ההפיכה לא היה שם. חמזה היה מה שחוסיין קרא בבת עינו.
זאת אומרת, המלך חוסיין האבא, בוא נזכיר, הוא רצה אותו בתור יורש, אבל זה לא הסתדר, ואז הוא פנה לעבדאללה.
הוא פנה לעבדאללה בתור ברירת מחדל, בגלל שעבדאללה היה בן 37 שחוסיין הלך לעולמו, וחמזה היה רק בן 18.
היה לכאורה יותר בשל התפקיד.
רק בגלל הגיל. חוסיין עצמו עלה לשלטון שהוא היה בן 18, ושנותיו הראשונות היו קשות מנסו, ואני חושב שהוא לא רצה להעביר את חמזה את אותו מסלול חתחתים, ולכן עדיף את עבדאללה. ועבדאללה נתפס בעיני לא מעט מהירדנים, ואנשי השבטים גם, כמי שקצת חיצוני למערכת. עבדאללה אוטסיידר, מה שנקרא. הוא התחנך בחור. אני חושב שעד היום האנגלית שלו טובה יותר מהערבית שלו. Leadership and partnerships that are needed now more than ever to overcome differences. At a time when not only our region but our world is plagued by illness and strife. It is courage, leadership and partnerships. חמזה לעומת זאת, אם תסתכלו בקליפ הזה של בווידאו, נראה כמו חוסיין, נשמע כמו חוסיין. בעיני הרבה עבר ירדנים היו מעדיפים אותו.
I had a visit from the chief of the general staff of the Jordanian armed forces this morning, in which he informed me that I was not allowed to go out to communicate with people or to meet with them, because that in the meetings that I had been present in or on social media relating to visits that I've made, there's been criticism of the government or the king.
אז בסרטון שהוא מפרסם באמת, הוא אומר, לא היה שום ניסיון הפיכה, סך הכל היו דיבורים. מה זה בעצם ניסיון הפיכה?
ניסיון הפיכה זה לקחת חלק מסוים של מנגנון המדינה, בדרך כלל יחידות צבאיות, ושימוש באותו החלק כדי להשתלט על כל המדינה. וזה למעשה מה שחסר לי פה. השלטון הירדני מגדיר את זה כניסיון הפיכה. אני לא משוכנע שזה הניסיון הפיכה. אמנם אין לי את השמות של כל העצורים, בערך 16 אנשים, אבל מכל מה ששמעתי עד עכשיו, אחד מהדברים שזעקו לי לעיניים, זה שאין אנשי צבא.
זאת אומרת, חייבים צבא כדי להשתלט על מוקדי הכוח.
אין הפיכה ללא צבא. זה אולי אחד מהחוקים הבסיסיים ביותר של הפיכות. החוק הבסיסי ביותר של הפיכות זה קודם להרוג את השליט, או לנטרל אותו, ואז לנטרל את היחידות הניידות, לרוב שריון וחיל אוויר, של הממשלה, בשביל זה אתה חייב יחידות צבא מהירות, ולא היו פה. אני חושב שזה לא הפיכה, אני חושב שזה היה משהו קצת אחר. יותר מסובך, אבל לא פחות מעניין.
אולפני טלוויזיה גם תמיד יש, תמיד באים לתחנת הטלוויזיה של המשטר, ושמים שם למגיש או למגישה להגיד משהו, השלטון השתנה, עכשיו הרוח נושבת שמאלה.
פעם זה הרדיו, היום זה טלוויזיה, אנחנו ראינו בהפיכה בטורקיה ב-2016, שהזמנים השתנו. שהדוקטרינה הקלאסית הזאת של להשתלט על הטלוויזיה כבר לא מספיקה.
כי ארדואן יצליח לעלות בטלפון.
כי יש הרבה ערוצים, יש אפליקציות, יש ערוצים שונים, אתה כבר לא יכול לקחת את כל אמצעי התקשורת ולהשתלט על כולם, לא עובד כבר.
הסיפור הזה גם מתפרסם בצורה מאוד מוזרה, הדלפה לוושינגטון פוסט מכל המקומות, וגם היא בהתחלה מאשרים אותה, אחר כך קצת מכחישים, לא כל כך ברור... מי דוחף את הסיפור הזה, למה ואיך?
אני חושב שהמטרה העיקרית כאן היא ליצור מאזן הרתעה כלפי חמזה באופן אישי, כלפי אלה שהיו במחיצתו, וכללית לציבור הרחב, שהמשטר ומנגנוני הביטחון מגלים חוסר סובלנות קיצונית.
לכל דיבור על משהו שיכול להשתנות.
ולו הקלוש ביותר. וזה מלמד, אני חושב, לפחות על שני דברים. דבר אחד, על תחושה של אי-ביטחון אצל אבדאללה, אבל מצד שני, שליטה מוחלטת שלו במערכת הביטחון. כלומר, אין קורלציה בין תחושתו החרדתית משהו לבין הכוחות האמיתיים העומדים לרשותו. והראיה, איך שזה בוצע, כלומר, איך המהלך נגד חמזה בוצע.
סך הכל שם אותו באיזה מעצר בית ונטרלו... כל התנגדות שלא הייתה שם.
אני זוכר משהו דומה שחוסיין הלך לעולמו וחסן הודח. אי אפשר היה לבקר את חסן, כי ביתו היה בתצפית קבועה של המוחברת, וירדנים חששו ללכת לבקר אותו, כי המוחברת רושם. פה זה מהלך כזה שבא להרתיע. הוא לא היה צריך לחשוש מחסן בזמנו, וגם החשש שלדעתי מחמזה היום היא חשש מופרז. אם כי יש כאן איזה צדק בתוך המשפחה.
גם המלכה נור פה משחקת תפקיד יחסית משמעותי.
אבל לא כל כך. היא בכל זאת בחול, לא בעלת מעמד היום בירדן. אבל מה שחשוב פה זה שכלי השליטה הם לחלוטין לא התעררו בעבר. והיו ניסיונות הפיכה בירדן לא אחת ולא שתיים. זה בדיוק כפי שאמר פרופסור אורבך, זה בא מהצבא. וזה לא מה שקרה פעם.
לא דיברנו עד עכשיו גם על הקשר הישראלי, גם פה יש בן אדם שמודה בשיחות עם יורש העצר לשעבר, שאולי זה גם סימן לכן, היה ניסיון הפיכה.
אני חושב שלא. אני חושב שזו שיחה שהיא במסגרת הידידות בין שפוז'ניק הישראלי הזה לבין המשפחה של חמזה, ושהשלטון עט על זה, רק כדי להלביש על הסיפור, מימד חיצוני שהוא מופרך. ולכן אני לא מייחס חשיבות למזימתיות הבינלאומית בהקשר הזה.
אני חושב שיכול להיות שזה פנטזיה. במזרח התיכון, כמו שאנחנו יודעים, יש נטייה להלביש כל דבר רע על ישראל. מי שזוכר במצרים עם הקרי שהרג תייר ו... בעיתונות המצרית כתבו שהוא נשלח בידי המוסד.
טוב, גם פואד ומוברק.
בוודאי, תמיד ישראל ידע בכל ויד כל בה. מאיר דגן הוגדר כסופרמן של המזרח התיכון בעיתונות מצרית פעם. אז כמו שפרופסור ססר אמר, צריך לקחת עם גרעין גדול של מלח. אם אכן אותו אדם לא היה קשור בכלל למוסד, ליאור שפושניק, ואנחנו לא יודעים, עצם זה שהוא הציע, אפילו הצעה תמימה, לקחת את אשתו והילדים של חמזה למקום מבטחים בגרמניה, מבחינת השלטון, אם אני הייתי איש מחברת ירדני, זה היה סימן מעיד אדום בוהק.
ראייה מאוד משמעותית.
שמשהו הולך לקרות. בן אדם לא מבריח את אשתו והילדים שלו החוצה. ואפילו אם הוא עושה את זה סתם, לאנשי מחברת משלמים כדי להיות פרנואידים. וברור שהם יקשרו את זה.
למה הצבא נאמן לאבדאללה?
אני חושב שמזמן יש בתוך הצבא הבנה, בכלל האליטה העברית ירדנית גם שהיא ביקורתית כלפי אבדאללה, והיא לא לחלוטין מרוצה ממנו, ומכאן באה גם האופוזיציה. מה התחליף?
חמזה.
מי איתו? מה פירוש הדבר בירדן היום לעשות מין מהלך בלתי מייצב כזה, כאשר בסביבה, בשכונה, יש דוגמאות איומות ונוראיות? של התפרקות מדינות ושל קריסה פנימית, ועבדאללה משתמש בזה. ומדי פעם אומר לציבור, תראו, אצלנו לא הכל קשורה, אבל תסתכלו בשכונה. אנחנו רוצים את סוריה, עיראק, לבנון וכיוצא באלה. ראוי לציין, דווקא בימים האלה, ירדן חוגגת 100.
שרדה, למרות כל ההבטחות שהיא תקרוס, למרות הכל בינתיים מתקיימת וסך הכל בצורה סבירה.
בהרבה יותר סבירה מכל שכנותיה, שבעבר נחשבו יציבות יותר ממנה. ככה שיש פה, גם באירוע הזה כדי להפגין דווקא את שליטתו של אבדאללה במצב, אבל גם ההתגייסות האזורית והבינלאומית לטובת אבדאללה. מיד. וזה מלמד על משהו אחר שחשוב להבנת שרידותה של ירדן, המרכזיות הגיאופוליטית של הממלכה.
המיקום שלה מאוד חשוב.
על טבורה של בעיית פלסטין, בתוך הליבה של הסער הפורה, קריסתה של ירדן היא מלחמת גוג ומגוג אזורית שאיש לא רוצה בה. לא ישראל ולא אחרים. ולכן בין הסיבות לשרידותה של ירדן במשך 100 השנים האלה, המרכזיות הגיאופוליטית, קיומה של אליטה עבר ירדנית וממסד ביטחוני שתומך בסדר הקיים. וכל אלה באו לידי ביטוי בימים האחרונים.
אנחנו שמענו שהנשיא חמזה בזמן האחרון נפגש עם כל מיני ראשי שבטים או פגישות שבטיות של כל מיני גורמים שהיה להם ביקורת על המשטר. עכשיו הוא לא צריך לרצות למרוד, זאת נקודה שצריך להדגיש.
הוא רק צריך להקשיב לאנשים הלא נכונים.
בדיוק, הוא מהווה סוג של מגנט ואז נוצרות מסביבו קבוצות אופוזיציה. זה קרה כמה פעמים בהיסטוריה, אולי הדוגמה המובהקת ביותר, בשנת 1936 היה ביפן ניסיון הפיכה מאוד מסוכן של קצינים צעירים בצבא, הרגו כמה מראשי המדינה, כבשו חלקים מטוקיו, ואחת הסיבות שהם יצאו למרוד הייתה שהם חשבו שאחיו של הקיסר תומך בהם. הוא לא באמת תמך בהם, הוא לא אמר להם שום דבר פיזית, אבל הם התרכזו מסביבו, וזה היה מספיק. ומונרכיות מאוד מפחדות מזה.
איך גמר אחיו של הקיסר?
לא עשו לו כלום. נזפו בו נזיפה חמורה, אבל לא קרה לו שום דבר. במקרה הזה, אני חושב, אני מנחש, שהמלך אבדאללה רצה לנקוט פעולה מונעת. לדאוג שהמגנט הזה למורדים כבר לא יהיה מגנט.
אם אנחנו מסתכלים על בית המלוכה הסעודי, שם המצב הרבה יותר מורכב, גם יש הרבה יותר יורשים והרבה יותר שחקנים, בניגוד לירדן שהמשפחה בסך הכל קטנה ומסתדרת.
אז לטובה ולרעה, משפחת המלוכה בירדן היא קטנה, ולכן מין ריב כזה בתוך הבית הוא לא בריא ולא אופייני. לא שלא היו מחלוקות, אבל לא אופייני. אצל הסעודים יש אלפי נסיכים, והם בני המשפחה שולטים בכל מנגנוני הכוח. בירדן זה לא כך. וכאן צריך לומר משהו לשבטים. גורמי האופוזיציה באים מבין השבטים. כאן בציבורנו מקובל לחשוב באופן אוטומטי, אופוזיציה בירדן זה פלסטינים. ועד היום מדברים ככה, פוליטיקאים וכל מיני, זה מזמן לא כך. הפלסטינים כבר למעלה מרבע מאה משתלבים, רוצים להיות חלק מי, הם רוצים להשתלב בירדן הרבה יותר ממה שעבר ירדנים רוצים לספוג אותם. ומה שקרה פה זה בימיו של עבדאללה, זה התחיל עוד בימי חוסיין, אבל ביתר סט בימיו של עבדאללה. עבדאללה הוא איש שחושב במונחים של כלכלה ניאו-ליברלית מהאסכולה המערבית הקפיטליסטית.
עם הצלחה חלקית אבל.
הוא אפילו לא הצליח חלקית. משום שהמעשים שהוא עשה כדי להפריט את המשק, כדי לחזק את הסקטור הפרטי, כדי לצמצם את הוצאות הממשלה, לפי הנחיות של הבנק הבינלאומי והקרן המטבע. הוא עשה את מה שהם ביקשו ממנו, ומה שהוא גם חשב לנכון. זה פגע באנשי הגדה המזרחית. הם היו סמוכים אל שולחן הממשלה, הם קציני הצבא, הם הבירוקרטיה. הפלסטינים הם הסקטור הפרטי. אתה מעביר את משקל הכובד מהסקטור הציבורי לסקטור הפרטי, אתה מטיב עם הפלסטינים. שמרוצים מאוד מההטבה. בסיס הכוח שלך, רוטן. וכאן החיבור הזה, המגנט, כפי שפרופסור אורבך אמר, בין חלק ממנהיגי השבטים לבין חמזה. בפוטנציה זה נשמע יותר מרשים ממה שזה בפועל. אבל לעבדאללה יש כאן בעיה. אין לו פתרון לבעיה הכלכלית של ירדן. והאוכלוסייה גדלה והולכת עם הפליטים מסוריה ופליטים קודם מעיראק. יש כאן מצוקה אמיתית ש... תשובה לה? אין. יש אמנה חברתית שהייתה מקובלת בירדן כמו במדינות ערביות אחרות. אל תתערבו בפוליטיקה ואנחנו נטיב לכם את החיים. עבודה וסובסידיות, פרנסה, תמורת אי מעורבות בעניינים פוליטיים. הדברים הסתדרו.
ותמיד ראש הממשלה היה שעיר להזזל שם בפוליטיקה.
בירדן זה, וזה ממשיך, גם בימיו של חוסיין זה היה כך. זה לא חדש. ומה שקורה עכשיו... זה שהשיטה הכלכלית הזאת לא מניבה את הפירות המקובים, והיא לא מאפשרת גם יצירת אמנה חברתית חדשה. וירדן היום תרה אחר אמנה חברתית חדשה שאיננה בנמצא, גם לא תהיה. ומכאן יש אווירת נחיים. תוסיף לזה את הקורונה, ועכשיו פרץ של מחלה. הירדנים שלטו יפה דווקא עד השבועות האחרונים. הם היו מתחת לרמת התמותה בישראל, עכשיו הם עברו את ישראל, יותר מ-7,000 מתים. וכל זה מתבשל יחד לכדי מצב שאני קורא לו מצב משברי, שירדן מדדה ממשבר למשבר, ובינתיים זה עובד, שורדת, אבל מי יודע.
בראייה היסטורית, בדרך כלל בדברים כאלה, כשאנחנו יושבים על חבית של חומר נפץ, וכבר יש אולי לא ניסיון הפיכה, אבל מתבשל משהו, בסוף זה כן מתפרץ, לא?
זה סוג של תסמין. זה כמו מועקה בחזה לפני התקף לב. יכול להיות שהמועקה בחזה לא תוביל להתקף לב, אבל זה סימן שיש בעיה שצריך לטפל בה אם אפשר. הייתי מוסיף לדברים המאוד נכונים שפרופסור ססר אמר פה, על הדינמיקות הכלכליות חברתיות, על ה... מאזן אימה בין העבר ירדנים לבין הפלסטינים, עוד דינמיקה של משפחות מלוכה, שאנחנו רואים פה באופן מאוד ברור, אני קורא לזה המתח בין הבנים לדודים. מלך יכול להוריש את הכס לאחד מאחיו, שזה הגיוני מכיוון שהם לרוב אנשים מבוגרים ומנוסים, או לבן שלו.
הוא מעדיף בדרך כלל את הבן שלו.
נכון, סעודיה למשל, עד ממש לא מזמן, העדיפו את האחים, כדי למנוע זעזועים. מה התוצאה? מלכים גריאטרים, אחד אחרי השני. במאמר שפרסמתי על זה פעם, קראתי לזה הרב הסיעודית. עכשיו, בירדן זה לא ככה. המלך הדיח את הנשיא חסן ברגע האחרון, המלך חוסיין, העדיף את הבן שלו. ועכשיו היה אותו הסיפור. עד 2004, חמזה היה אמור להיות היורש, אבל העבירו לנשיא חוסיין.
הבן של.
כן, ומה התוצאה? כבר בצרפת במאה ה-14 קראו לזה תסמונת הדודים. בני מלוכה שחושבים שהם אמורים לרשת, יושבים מתוסכלים, וזה גם מה שקורה בירדן, בלי תפקידים של ממש, ומה יש להם לעשות? לבלות את זמנם, לחרוש מזימות. ועכשיו הם לא יכולים לחרוש מזימות רק בירדן. יש את מדינות המפרץ, יש את סעודיה, וחשדו בחמזה, לדעתי, שהמזימות שלו מגיעות לשם. לא סתם עצרו את באסם עוודאלה, שהאיש חצר המלוכה וסוג של איש קשר עם עולם התככים היותר רחב של מדינות המפרץ. המלוכה מאוד פחדה מכנוניה בינלאומית בחסות הדוד המתוסכל הזה.
בראייה פוליטית עדיף לתת לדוד מאשר לבן?
יש לזה יתרונות. אתה נותן את המלוכה לאדם מנוסה יותר. החיסרון, כמו בערב הסעודית...
טוב, שגם הבן מתוסכל.
נכון, אבל הבן לרוב גורם פחות מנוסה. שיש לך מישהו מוכשר, מנוסה, מתוסכל, עם רשתות השפעה פוליטיות, זה מתכון בטוח להפיכה.
טוב, כמו בצפון קוריאה, או שאפשר לטפל בזה לראות טיל על הדוד?
בצפון קוריאה תמיד אפשר לעשות הכל. רצחו אותו מיד.
אשר ססר, דני אורבך, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
וזו הכותרת במוסף גלריה של הארץ בסוף השבוע האחרון. היא טרנסג'נדרית, הוא טרנסג'נדר, ועוד רגע הם הורים לתאומים. איתנו שני ההורים העתידיים, לורן הרץ ודניאל ברוש, שלום.
שלום, שלום.
אז בואו נעשה לעשות סדר, בואו נספר, לורן, נתחיל איתך.
אוקיי.
מתי הופכים להיות הורים ואיך זה בדיוק עובד?
מה שקורה זה שכרגע יש הריון, התחלה. אנחנו לא יודעים אם בסוף ייצאו תאומים או לא, כי הריון זה דבר שביר.
וזו רק ההתחלה.
וזו רק ההתחלה.
זאת אומרת, יש אם פונדקאית שאנחנו כרגע לא יושבת איתנו פה באולפן, יושבת איפה?
היא יושבת בחול, אי שם.
שאנחנו לא חושפים גם את המדינה הזאת?
לא. כרגע לא.
ואם אני אשאל את השאלה מי האמא, מי האבא, איך זה עובד?
אני האמא, ודניאל הוא האבא, וזהו. פשוט עד כדי כך.
למה החלטתם לעשות ילד פתאום?
אני חושב שזה בעצם כמיהה של כל זוג שממסד את הקשר שלו. באיזשהו שלב מגיעים לאיזושהי החלטה שאתה רוצה להרחיב את המשפחה, אתה רוצה מה שלאחים שלך יש. יש אנשים שרוצים ילדים, יש אנשים שממש לא רוצים ילדים, זה בסדר. אנחנו נורא רצינו ילדים. פשוט אצלנו זה היה קצת יותר מסובך, זה הכל. אבל ההחלטה נראית לי מאוד שגרתית, זאת אומרת, של כל זוג הורים.
ולמה מאוד מסובך? או יותר מסובך?
יותר מסובך כי יש
אין שימור... אין רחם בסיפור.
כן, יש שימור פוריות, אין רחם, מדינה שנשלטת על ידי דת, שקשה לה מאוד להתפתח לעוד דברים, ולכן זה הפך להיות קצת יותר קשה, אבל לא בלתי אפשרי.
בוא נסה לנתח את זה קצת בצורה מדעית, קצת קרה, אז אוקיי. בעצם יש שאיבת ביציות.
נכון, יש שימור של זרע, ומחברים את זה ביחד, יוצרים עוברים, מטיסים אותם לחול, ומתחיל תהליך.
כשהתחלתם את כל התהליך הזה, ידעתם שזה אפשרי, ורק רציתם למצוא איך עושים את זה, או שהכל היה חדש גם לכם?
אני האמת היא, קראתי כל מיני כתבות, שראיתי שיש כל מיני אמהות, בעצם סבתות פונדקאיות, מישהי שעושה את זה בגיל מבוגר, עבור הבן שלה או הבת שלה, שלא יכולים להראות, ונורא נדלקתי על הרעיון.
שחשבת ללכת לאמא שלך שתהיה סבתא או הפונדקאית של הילד.
כן, שניהם, בעצם סבתא פונדקאית.
היא התלהבה?
מה זה התלהבה? היא לא התלהבה, אבל היא חשבה שזה רעיון טוב באמת, כאילו שתעשה את זה בשבילנו, אבל בסופו של דבר זה לא כל כך יצא לפועל, כי אין הרבה מדינות בעולם שמסכימות לבצע הליכים כאלה לנשים מעל גיל מסוים, וגם לא מסכנה שזה פשוט יהיה יותר בטוח לאישה יותר צעירה להראות עבורנו, ותהליך קצת יותר שקט, בלי חשש בעצם לבריאות של אישה מבוגרת שנכנסת בעצם להליך כזה. עם כל זה שזה באמת היה יכול להיות סרט דיסני מהמם, שהכל נשאר בתוך המשפחה, אבל זה בסוף לא יצא לפועל. ובסוף באמת התחלנו לחקור, ולא כל הסוכנים בישראל הסכימו לקחת את התיק שלנו, בגלל שהביציות של הזכר, כי היום הזכר בתעודת זהות, והזרע גם כן, אם קצת הסתכלו על זה בעין עקומה, לא כל כך ידעו איך להתמודד עם זה, עם המרפאה במדינה המקומית, והיה לנו מאוד קשה במובן הזה, אבל בסוף מצאנו.
מה, בירוקרטית קשה? פשוט להגדיר מי אבא, מי האמא, איך זה עובד, או איזושהי סיבה אחרת?
מבחינתם, משפטית.
מבחינה תפיסתית.
גם משפטית.
רק תפיסתית, כי ביולוגית אין פה שום בעיה.
לא.
זאת אומרת, גם בישראל, אגב, שיש תהליכים של פונדקאות, זה לא יתאפשר בגלל טופסולוגיה ובעיות ביורוקרטיות.
בישראל זה לא סוכנים, בישראל זה המדינה עצמה, זה בעצם הוועדה של משרד הבריאות, אפילו הייתה מוכנה לדון בבקשה שלנו. זאת אומרת, לא עברנו את תנאי הסף מבחינתם, כי בגלל ביולוגיה, בגלל שאנחנו רשומים היום אחרת מתעודת הלידה שלנו.
ברגע שאתה הפכת להיות גבר, אז זה משבש להם את כל המנגנון?
כן, וזה פשוט כאילו התעלמות מוחלטת מקבוצת אוכלוסייה, שמאוד נוח להם להתעלם ממנה.
כששמעתם את זה, מה התגובה הראשונה?
קודם נפלה הלסת. אחרי זה אתה מתעשת, אתה צריך לעשות את זה איכשהו, אז אתה לא בדיוק חושב על בעצם מה התשובה, ומרימים ידיים וזה.
זאת אומרת, למרות שזה לא הגיוני, מחפשים פתרון.
מחפשים פתרון, כאילו, גם אם הפתרון הוא יותר יקר, יותר רחוק, יותר מנותק מתוך התהליך, זה מה שיש, זה מה שעומד בפנינו. אז אין איזה עניין של לחשוב עכשיו על החסרונות.
בוא נחזור הרבה שנים אחורה, איך בעצם הכרתם ולמה הסיפור הזה הוא שונה גם בקהילה הטרנסג'נדרית בארץ?
אתה שואל למה זה שונה, גם שאלת מקודם למה רציתם להביא ילדים. אנחנו מאוד שמחים להתארח פה ולספר את הסיפור שלנו ולקדם בעצם את כל הנושא הזה. אבל אנחנו גם נורא מצד שני מאחלים ליום שבו רוב האנשים כבר לא כל כך התעניינו בזה, שזאת אומרת הסיפור הזה לא יהיה ממש חריג. שאנחנו נחשב בעצם למשהו שהוא חלק מהנוף כמו כל זוג אחר. אני בעיניים שלי לא רואה שהסיפור שלנו אולי כל כך חריג מבחינה זוגית. זאת אומרת, כל זוג מאושר מבחינתי ידמל לזוגיות שלי ושל אורן. אני מאוד אוהב את לורן. זה קצת כמו בסרטים, כי כאילו אני הכרתי אותה ואני התלהבתי ממנה וחיזרתי אחריה ויצאנו ביחד ועברנו עליות ובורדות ובסוף צלחנו את כל המשברים והיום אנחנו ביחד ומקימים משפחה. אבל אני חושב שזה גם יהיה דומה להרבה סיפורים אחרים של זוגות סטרייטים ולהטאבים כאחד.
איך מספרים בעצם לילד אבל אחר כך חשבתם על זה או לילדים?
אני מכיר ילדים של טרנסג'נדרים, ואני לא חושב שזה משהו שמספרים, זה משהו שהילד גדל לתוכו. אתה מספר לו סיפורים לילדים כמובן שכבר קיימים על משפחות שהם להטאבים, וגם לא של להטאבים. זאת אומרת, זה משהו שהוא מבחינת הילד לפחות נורא נורא טבעי. כמו בדברים אחרים שאתה יודע מגיל קטן, זה פשוט יהיה אחד מהם.
ועדיין ברעיון לבל אגם אמרתם שהייתה איזושהי הסתכלות בצורה מוזרה, או איזשהו פקיחת עיניים של קהילת הטרנסג'נדרים בישראל.
לא פתיחת עיניים, היו דווקא אמרנו שהופתענו מזה שחלק מהטרנסיות או הטרנסים, אני חושבת שזה היה יותר מהנשים טרנסיות, שלא קיבלו את זה. שם הייתי ממש מופתעת, כי כאילו אתם הקהילה שלנו, אתם אמורים הכי לחבק את זה.
מה לא קיבלו?
מה וזה ו... ומה עכשיו את יוצאת איתה שהוא, הוא, שבשביל מה? עכשיו, בורות כזו אני מצפה אולי ממישהו שבאמת לא מתוך הקהילה, אבל כשזה בא מתוך הקהילה, למרות שזה קרה מעט מאוד, כן? אבל גם כשזה בא מהקהילה, זה פשוט לא נתפס.
אני חושב שפחות נחשפתי לתגובות האלה, אבל מה שלורן מספרת, כן, יש כל מיני אנשים מהקהילה שאולי הם קצת יותר פרימיטיביים, קצת יותר מיושנים, שחושבים בעצם שהשינוי בא יד ביד עם ה... נטייה מינית שאישה טרנסית היא היום אישה כי היא רוצה להיות עם גבר סטרייט. וזה לא המצב. יש הרבה נשים טרנסיות שהן לסביות והן לא עשו את השינוי הזה בשביל להיות עם גבר סטרייט. זאת אומרת, השינוי המגדרי לא מלווה בנטייה מינית. הרבה פעמים גם בתוך הקהילה, זאת התפיסה שאתה עושה את השינוי הזה יד ביד עם הנטייה המינית. ואני חושב שאולי בגלל התפיסה העצמית שלהן, כאילו הן לא באמת נשים אמיתיות, אז אולי הן לא תופסות אותנו, טרנסים, גברים טרנסים, כגברים אמיתיים, אז בעצם למה את עם גבר שהוא לא אמיתי, כשאת מתיימרת כן לעשות את השינוי הזה בשביל להיות אישה לכל דבר?
וזה נקרא הפנמת הדיכוי. זאת אומרת, כשהחברה כל הזמן תופסת נשים טרנסיות כמתחפשות, כהונאה, או כל מיני דברים שחונכנו עליהם, אז הרבה נשים טרנסיות משרישות בתוך עצמן את התפיסה המאוד מאוד קשה הזו.
אתם מרגישים שהיחס לטרנסים בחברה הישראלית משתפר לאורך השנים?
כן, בהחלט, אבל זה כרוך בהרבה מאבקים, שלא מעט מהם אנחנו עשינו, אז יש התקדמות והיא נעשית לאט, ויש עוד הרבה מה להשיג.
למשל, עצם זה שאנחנו כאן מתארחים בתוכנית הזאת, והשיחה היא מכבדת, והשאלות הן מכבדות, או גם בעיתון, וגם כאילו בטלוויזיה, באופן כללי, היחס באופן כללי, שוב, הוא מאוד מאוד מכבד, זה כן התקדמות. מצד שני, כאילו, אני כן אגיד לך שהרבה פעמים שאנחנו מתראיינים, כן אומרים לכם, יא, אתם כמו זוג נורמלי, יא, אתם כאילו, אתם גם כמו זה וזה.
שיפוטיות אפילו מבין הדברים שעולה.
זה לא שיפוטיות כמו שזה פשוט הפתעה. כאילו, מה, אתם כמו זוג נורמלי?
מה, אתם אפילו רבים בבית ויש ויכוחים על מי עושה מה בבית.
זהו, בדיוק, ואני אומר לעצמי, כאילו, רגע, למה שיחשבו אחרת? זאת אומרת, אם כשהם מדמיינים את הזוגיות שלנו, מה הם מדמיינים שאנחנו עושים בבית? אני באמת לא מצליח לדמיין מה מדמיינים אחרת מכאילו מהסיטואציה שמניחים אותה. אבל זה עדיין התקדמות, ואני מקווה שבעתיד הלא רחוק, בעתיד בו בעצם הילדים שלנו, הילדים של הטאבים אחרים יגדלו, אנחנו נחיה בעולם שבו זה חלק מהנורמה, חלק ממשהו מוכר.
אתה מתפרנס מדי פעם כשליח, עדיין זה לא עבודה קבועה, והרבה טרנסים, לפחות לפי הדיווחים בתקשורת, לא מצליחים למצוא עבודה. קשיי הפרנסה של הבנתי יש גם לכם, היו איזשהו שיקול בלהביא ילדים לעולם או שלא?
זה תמיד שיקול. העניין כלכלי הוא תמיד שיקול.
זה יקר ילד, אני אומר מניסיון.
בהחלט. וגם אם זה שתיים, אז זה בכלל כפול מזה.
גם כפול עבודה.
כפול עבודה, כפול חוסר שעות שינה. כיף. חבילת הבידור המלאה. אבל זה לא צריך להיות שיקול אם להביא, כי אפשר להסתדר, וזה לא שאנחנו במצב רע, אלא אנחנו פשוט לא במצב אופטימלי. אני חושבת שמי מאיתנו במצב אופטימלי, אמן.
את הכסף לפונדקאות גייסתם בהדסטאט.
חלק מאוד קטן. אנחנו ביקשנו איזה סכום שהגיוני להשיג בהדסטאט, אחרת היינו מבקשים את כל הסכום וזה מטורף. אז לקחנו איזה חלק קטן כזה שאמרנו אותו אפשר לעבור איכשהו, וגם כן אנחנו עדיין ככה מחזיקים אצבעות ומקווים. אז מבחינה כלכלית אנחנו די מוכנים לזה, אנחנו מבינים שנצטרך להצטמצם ולעשות כל מיני חישובים ואיך מסתדרים, אבל כמו כל משפחה.
אחת התגובות על הכתבה אחרי שהיא מתפרסמת מה מלא טלפונים אנחנו רוצים להיות כמוכם, או אפילו תגובות קיצוניות לכיוון השני?
היו תגובות מאוד תומכות. גם בקהילה, גם במשפחה, גם חברים, וגם המון אנשים שממש הרעיפו אהבה. אני בדרך כלל לא נוהגת לקרוא ביקורות רעות או תגובות רעות. ברור לי שהיו, היו איזה שניים ככה שבלטו ושלחו לי אותם.
טוקבקים.
טוקבקים ופוסטים של חברי נועם כאלו ואחרים שקראו לנו שיקוץ ותועבה. ואני שמחה, אני שמחה שהם ראו את זה, אני שמחה שהם קיבלו את זה, אני מקווה שזה ירער אותם מספיק.
תראה, מצד אחד נורא מתסכל אותי, זה מביא אותי לאיזושהי אמוציות מאוד לא נעימות כשאני נתקל בזה, הרבה פעמים אני גם מגיב. מצד שני, אני מסתכל אחר כך על הגיוס אמונים, שאגב זה בגיבבק, כן, מבית הדסטארט, אני נכנס שם לגיוס אמונים, ואני רואה שהצלחנו לגייס עד היום 83,000 שקל, מתוך 100,000 שקל שאנחנו בעצם הצבנו לעצמנו להגיע ליעד, אני אומר, וואה, אנשים שלא מכירים אותנו, אנשים שבסך הכל שמעו את הסיפור שלנו או קראו את הסיפור שלנו, פתחו את הארנק שלהם ואת הלב שלהם ותרמו לנו, שזה כל כך לא מובן מאליו, וזאת המדינה שאני חי בה. זאת אומרת, זה נורא תלוי איך אתה מסתכל על זה. אתה לא חי במדינה של הטוקבקיסטים, רק אתה חי גם במדינה של אנשים שהם עם לב רחב, שהם רוצים לשמוח בשמחתך, שלמרות שהם לא מכירים אותך, הם תומכים בך אקטיבית.
מה לאחל לכם לסיום? חוץ מהרבה שעות שינה?
בהצלחה בתהליך. אנחנו מקווים שבאמת אנחנו נצלח את ההיריון.
ושאלו יתומים, בת ובן.
טוב, זה מה שנאחל. תודה רבה, לורן הרץ ודניאל ברוש, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, מאיה בן ניסן, יונתן מניאביץ' ודן ברומר היו על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.